מה נשמע, רוני?
מה נשמע, אוהד? וואי, וואי, שבת.
מוצאי שבת.
איזה עייפות. כל עד שאנחנו מקליטים את זה, במקום לראות את הגמר של ליגת האלופות, אין יותר...
קודם כל, הגמר מתחיל עוד 20, בטח 25 דקות. בואו נתקתק את הפרק, יאללה, נרוץ, עזוב.
יאללה, תמיד. יאללה, פרק קצר. יאללה, חברים, פרק קצר. פרק קצר כדי שתספיקו לראות בריפליי, אחרי שתשמעו את זה ביום רביעי הבא.
האמת שלא חשבתי בכלל לגמר ליגת אלופות, אחי, אני אחרי שבוע...
מה, ספר משהו?
לא קרה לי שום דבר, אבל אני חושב שפשוט פיזית, פסיכוסומטית, המצב עצמו, הסיטואציה של המדינה, הסיטואציה של החטופים, הכל ממש השפיע עליי, וניסיתי להבין, כאילו, ממש היה לי כאבים, כל השבוע כאבים פיזיים. ובלי שום דבר נקודתי ספציפי, כאילו כאבי בטן, כאבי ראש, זה כל מיני דברים.
זה נורא מתחבר לאחד מהפודקאסטים שאנחנו הולכים לדבר עליהם היום, שדיברו על פרק על פלסיבו או נוסיבו. ואנחנו נגיע לזה.
אבל כן, אבל מה שרציתי להגיד זה שהגעתי למסקנה שאני חייב להתנתק מ... אני לא רואה חדשות גם ככה, אבל לא לצרוך אקטואליה.
בשום צורה זה על גבול הבלתי, אחי, אני מאוד מנסה.
לא להיכנס ל-X, זאת אומרת, לטוויטר, וכן להיות קיים, וכן לעשות את מה שאתה חושב שהוא נכון, זאת אומרת, לתקשר עם אנשים, לעשות את הדברים הנכונים, אבל לא לקבל אינפורמציה, אני לא יודע, אני כבר מרגיש לי כאילו, אין לי מה להגיד, אין לי כוח לזה, אין לי.
אתה יודע, כמעט כל פרק אנחנו מתחילים בווייב הזה של החיים חרה,
ובואו
בכל זאת נעשה פרק. לא, זה מדהים אתם, אנחנו כל...
איך אפשר להתעלם?
כמה חרה, כמה חרה, טוב, בואו נעשה פרק.
לגמרי.
אוי, אוי, איזה עולם. אז על מה נדבר היום,
בנצי? יש לנו שני סקטים שאפשר לקרוא להם אינפורמטיביים, אחד עם טוויסט, אחד מאוד סטרייפורד, יש לנו סקט ספורט מאוד 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 ספציפי על הספורט האהוב ויותר על כדור הארץ.
כיפי.
וסקט מוזיקה גם כן מאוד 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 ספציפי. אז יאללה, ניתן לך את הכבוד. מה בא לך להתחיל?
יש לנו שניים שדברים על יד הכללי, אז סוג של. אז בוא נתחיל מאחד מהם. אני אומר בוא נתחיל מהישראלי, נעבור אחרי זה מוזיקה, עוד אחד, ספורט.
יאללה.
יש לנו גם שתיים, יש לנו גם שתיים מוזיקה, צריך לציין.
בפינתנו מה שמענו, אנחנו נדבר על עוד סקט מוזיקה בהחלט.
מה ראינו?
אז נתחיל עם כפי שאמרת, עם האינפורמטיבי, אנחנו מדברים על בר דעת. בר דעת הוא סקט של אוניברסיטת בר אילן, הוא גם אפליקציה בגדול של בר אילן. הסקט התחיל באפריל 2021, תדירותו כסדר גודל של 6 פרקים בשבוע, אבל לאו דווקא כל יום, לפעמים יוצאים כמה פרקים ביום אחד. אורך פרק ממוצע בין 20 ל-30 דקות בדרך כלל, אין תוכן שיווקי, אין שידור וידאו, אבל ניתן לשמוע את הפרקים גם ביוטיוב, יש ערוץ יוטיוב עם כל הפרקים כולם. יאללה, דבר, תגיד לי אתה, מה חשבת על בר דעת?
שמע, זה טוב. למדתי די הרבה, אני לא אשקר. אני חייב להודות שהפרק שהכי שיר עליי חותם, זה דווקא פרק לא צפוי בעיני, זה על ההיסטוריה שלנו באורוויזיוני.
וואלה.
כן. כן, כי זה בדיוק היה אחרי הגמר, ואחרי שאכלתי מיינדפאק מפגר על כמה שונאים אותנו בעולם, ובכל זאת באירופה זכינו מקום שני בהצבעות של הקהל, אכלתי איזה מיינדפאק מפגר על זה, אז ואז שמעתי את הפרק, ובאמת, אתה רואה שוואלה, אוהבים אותנו אחי, ה-EBU, לא זוכר את ה... נראה לי EBU קוראים להם, שעושים את האירוויזיון, אז הם מאוד אוהבים אותנו, ומעריכים את ישראל. ותמיד צנו אותנו, ותמיד אותם מדינות צנו אותנו, ומדהים כמה, אתה יודע, שכחתי שטורקיה היא בכלל מדינה באירופה.
וואלה.
שכחתי מזה, ושהם בכוונה לא משתתפים בזה בגלל הגייז, אבל על זה לא מדברים. כאילו יש כל... זה דברים מאוד מאוד מעניינים, אחי, למדתי הרבה מאוד על אירופה ועל התרבות, דרך הפרק הזה על התחרות שאני שונא.
זהו, מעניין אותי שאתה אומר את זה, כי כל מה שאתה אומר הוא בעצם סוג של פוליטי או חברתי, אתה לא דיברת איתי, זאת אומרת, אתה אומר לי, מעריכים אותנו, אבל אני חושב, אוקיי, במרוצת השנים אנחנו שלחנו שירים מאוד מעוקצעים, מאוד מתאימים, מאוד פופים, מאוד מיוחדים, זאת אומרת, היה לנו את הטוויסט הזה, וגם הייתה לנו את הייחודיות הזאת באמת של להביא סאונד אחר, סאונד מקומי, ועדיין לשלב אותו עם גאוני פופ, אבל אתה אומר לי, את מה שאתה אומר, לא מדבר את זה.
לא, אבל אהבו את זה, ונתנו לזה כבוד תמיד במהלך השנים. בגלל זה גם שים לב, השירים שזכו, השניים הראשונים לפחות, היו
כן.
שירים בעברית.
נכון.
בעברית מלאה, והשיר חי של עופרה חזה, ותראה איך אני זוכר מהפרק, שזכה מקום שני, גם כן זכה בהפרש של כמה נקודות, וגם מאוד אהבו אותו בגלל השורשיות הישראלית שלו. מאוד מעניין. מה אתה אהבת? אהבת את הפודקאסט הזה?
אז זהו, אני יכול להגיד לך שאני קצת אמביוולנטי. מצד אחד, מצאתי את עצמי דווקא מתעניין בגלל, בוא נגיד ככה, קודם כל, דבר ראשון, הפודקאסט עושה את מה שהוא מיועד לעשות בצורה מאוד מאוד טובה. זאת אומרת, הוא פרסומת מצוינת לאוניברסיטת בר אילן, ונותן לאנשים, זאת אומרת, אני מנסה לקבל את האינפורמציה הזאת מנקודת מבט של אדם שעכשיו מעוניין להתחיל ללמוד תואר ראשון. אתה מקבל סאונד בייטים מאוד קצרים שנותנים לך אינפורמציה, אומנם מתומצתת, אבל אתה שומע את המרצים עצמם, את הדוקטורים והפרופסורים עצמם, אתה מכיר את האושיות קצת, זו פרסומת מאוד מאוד טובה לאוניברסיטה בפני עצמה. אני שמעתי הרבה פרקים, לפחות איזה 15 פרקים, בוא נגיד שהפרקים דווקא שיותר עניינו אותי ספציפית, היו למשל פרקים על מדעים מדויקים, כי
מעניין.
על פיזיקה ועל מתמטיקה ועל נושאים בדומה, הדגימה הקטנה הזאת של נושא שאני לא מכיר אותו, הייתה מאוד מאוד רלוונטית, זאת אומרת באמת, מנקודת מבט של אדם כביכול הדיוט בנושא שרוצה להיכנס וללמוד, זה עשה ממש את העבודה עבורי. הרבה 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 התעסקות בתיאולוגיה, מה שלא מפתיע אותנו. המון פרקים, המון פרקים על היהדות.
נכון.
מבחר מאוד מאוד רחב גם כן על האסלאם, על ישו, על המון
על
המון
הציונות
התעסקות
הדתית.
המון התעסקות בתיאולוגיה. הפרק האחרון שיצא, השאיר אותי קצת מעורער. הפרק האחרון שיצא זה בעצם הרב הראשי של אוניברסיטת בר אילן, עשה פרק ממש, אנחנו מקליטים את זה בראשון לשישי, ממש שלשום יצא אם אני לא טועה, זה פרק על המשיח. מצד אחד מאוד אמוני הפרק הזה, ומצד שני הוא מאוד גם שולל, סתם לצורך העניין, הוא לוקח את האדמו"ר, את רבי מנחם מנדל שניאורסון, הרבי מלובביץ', ואומר, אוקיי, לפי אמות המידה שלנו, הוא לא המשיח, וכך בעצם שולל את כל הזרם המשיחי של חב"ד, לצורך העניין. וכאילו מה שהוא עושה בעצם זה לוקח לפי ההגות של רבי משה בן מימון, זאת אומרת הרמב״ם, הוא מביא לנו את מה הקטגוריות שצריכים לעמוד בהם בשביל להיות המשיח, ויש בזה מצד אחד משהו מעניין ונכון, ואני, אתה יודע, הרמב״ם ללא ספק אחד ההוגים הגדולים של ימי הביניים, אחד ההוגים הגדולים בהיסטוריה היהודית חד משמעית, ומה שהיה לי קצת קשה זה קודם כל הקטגוריות המאוד ברורות האלה, שיכולות לגרום לאדם בשביל שהוא ירצה להיראות כמו המשיח, לעשות דברים בצורה מאוד ברורה, ולגרום לנו להאמין בזה כביכול. ומצד שני, היה לי קשה עם תחילת הפרק. בתחילת הפרק הוא אמר שאחרי טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה, אחרי ששרים את התקווה, שרים אני מאמין, אני מאמין באמונה שלמה. ככה הם עושים בטקס בבר אילן.
דווקא חזק. בעיניי.
ומצד אחד יש בזה חיבור מעניין להיסטוריה יהודית, ולעובדה שאלפי שנים חשבו ועשו את זה והכל, צד שני, יש משהו שבאמת מעיד על העניין הזה, אני לא אקרא לזה הבעייתיות של אוניברסיטת בר אילן, אבל אולי קצת האג'נדה הספציפית, זאת אומרת, הכיוון שהם שואפים, ואני לא אקרא לזה אינדוקטרינציה או משהו, אבל יש בזה כיוון מסוים שהוא מאוד 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 ספציפי, בלי להזכיר, אתה יודע, את מילות השיר בראשית של אביתר בנאי, ספציפית לגבי האוניברסיטה הספציפית הזאת, אם אתה יודע, אתה זוכר למה אני מתכוון.
ברור, יגאל עמיר למד שם, לא?
כן, אכן. לא רציתי להגיד את זה, אבל סבבה, אמרת אז אמרת, ומה שהפתיע אותי מאוד לטובה, נסגור את הנושא הזה, מה שהפתיע אותי מאוד לטובה היה פרקים מסוימים ששמעתי על סין. עכשיו, כמה פרקים הראשונים, היה שם איזה מישהי מאוד 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 מעניינת, דוקטור מיכל זלצר לויד.
אשכנזיה, וואו.
תקשיב, היא משהו נדיר. איך היא מסכמת כל כך יפה את מאו צ'טונג, מהבסיס המהפכה הקומוניסטית שנעשתה שם.
תמיד הייתה לך חיבה לסין.
לגמרי, מאוד מרתק, והפילוסופיה גם התעסקתי הרבה בסין, מאוד מאוד מעניין, ממש 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 מומלץ, בלי שום קשר לזה שהיא אשתו של בן דודה שלי.
תשמע, אתה חולה להכניס את הכישורים המשפחתיים האלה באמצע, אתה כזה, אתה יודע, בזמן שאתה מדליק סיגריה, אני אמליץ על עוד פרק. יש פרק שנקרא ילדים זה ברכה, סימן שאלה, ילדים זה ברכה? שעל מדיניות הילודה של בן גוריון, גם פרופסור אישה, שוטר מדי כאלה לאחרונה, לילך רוזנברג פרידמן, וגם אשכנזיה, עוד אחת אשכנזיה, אישה, שאחי, אנחנו ספיירולינג דאון, אבל בלי שום קשר, זה מרתק לראות,
אל תדאג, אל תדאג, בממשלה אין כמעט כאלה, זה בסדר.
ברוך השם, חזרנו לדרך המלך. בכל מקרה, בכל מקרה, מה שאני מנסה להגיד, ולפואנטה, היא שזה מרתק לשמוע על ראשית המדינה, ועל העובדה שכבר אז הבנו, שאז הבנו, והיום אנחנו פחות מבינים, שזה לא כמה אדמה יש לנו, אלא כמה ילדים יש לנו. ככל שאנחנו נגדל יותר ונהיה יותר מספרית, ככה אנחנו נוכל להחזיק יותר באדמה. וזה משהו שאני מרגיש שקצת איבדנו עם השנים, אבל בסדר, יאללה חבר'ה, להזדהן. תתחילו להזדהן יותר. אם אתם ציונים, ציוני אמיתי, מזדהן. בבקשה, בלי קונדום. ולא עם פרופסור ראשון.
העניין הדמוגרפי הוא ללא ספק משמעותי. לא יודע אם זה הפתרון. כי בסדר, עזוב, לא ניכנס לזה, עזוב, אמרת את זה ברוח שטות כלשהי, אני לא אתכוון, אני לא אתן לזה...
אני רוח שטות?
אני לא אתן לזה מה...
כמה אוזניות, יאללה, כמה אוזניות?
שלוש אוזניות.
שלוש אוזניות וחצי אפילו, בכיף. תשמע, מעניין. יש הרבה פרקים מומלצים, אני רק ככה בנאצ'ל, גם הפרק על אוברזיון, פרק על ילדים זה ברכה, מדיניות הילודה, אינדוס תרופות, מה מציאותי בתוכניות ריאליטי, תשמע, ניסיון הפיכה בטורקיה, הכל טוב.
כן, בהחלט, הרבה דברים מומלצים, הרבה דברים מעניינים, כל אחד ימצא את של עצמו, ותשמעו את הפרקים על סין. נפוטיזם, חביבי, נפוטיזם.
בסדר. תשמעו את בדודה שלו עד.
לא בדודה שלי, את אשתו של בן דודה שלי.
יאללה.
בבר אילן אין הרבה בני דודים, זה בסדר. קדימה, ממשיכים בקצב מסחרר, עוד לא התחיל המשחק אפילו.
איזה קצב, איזה קצב. תשמעו אותנו על שתיים.
ולפי רוני אנחנו ממשיכים עכשיו להסקט המוזיקה שלנו.
יואו, איזה פודקאסט, איזה פודקאסט.
הסקט המוזיקה שלנו הוא נקרא משינה, אבל בתכלס שמו צריך להיות מפלצות התהילה.
מפלצות התהילה.
בעצם ההסקט עצמו אורי מסגב לוקח את כל משינה, כולם ביחד, ועושה לנו בעצם סיפור מושלם ומרתק לחלוטין על איך נוצר האלבום הזה, האלבום שסגנונית שינה את הדרך עבור משינה, את ההשפעות שלו, איך השירים נוצרו, משמיע לנו את השירים, אחד אחד אחד, וכולם מדברים יחדיו בעצם על, על איך, איך נוצר, מה היה ומה קרה. אורי מסגב הוא עיתונאי בארץ, היה בעבר גם בידיעות אחרונות, ומספר דברים אחרים, פובליציסט, מרצה, מורה ובימאי, ומבקר מוזיקה. האסקט יצא בינואר פברואר 2023, סך הכל שלושה פרקים, one off, אין שום המשך לזה. אורך פרק ממוצע כ-40 דקות, אין תוכן שיווקי ואין שידור וידאו. מה אתה חשבת רוני על משינה?
מושלם. שלוש פרקים שאמרת, שלושה פרקים, כל אחד הם כביכול מדבר טיפה על נושא אחר, אחד על הרעיוני, אחד על התוכן, אחד על ההופעות וקבלת הקהל. מעניין מאוד, העובדה שהחברי משינה משתתפים בפודקאסט עושה את כל ההבדל מבחינתי, זה יחסית נדיר למה ששמענו, פודקאסטים אחרים ששמענו על, על מוזיקה, זה פשוט בן אדם, אנשים שמגיעים ומבקרים, הפעם יש לנו את חברי הלהקה שבאים, מדברים, עושה את ההבדל, וואלה, זה מאסט. מה אתה אומר?
בוא נגיד ככה, הקווינט היחיד שאני אתן זה מי שמעניין אותו, המוזיקה הישראלית, משינה, זה מאסט ללא ספק, כמו שאמרת, אני ממש ממש, אנחנו תמימי דעים בנושא, ככה עושים פודקאסט מוזיקה, מקיף ממש עם כל הלהקה ביחד, ניתוח מלא, הרבה אנקדוטות משעשעות של איך שנעשו הדברים, הרבה קטנות, ערוצים נפרדים כאילו להביא לנו באמת את הרעיון של איך נוצר הרית'ם סקשן, ומי הביא את הרעיון, ומי כתב, ואיך הכל התחיל. שני דברים שמעט מעט מאוד העיבו עלה, מבחינתי, על ההסקט עצמו, קודם כל, נמצאים שם באמת כל חברי הלהקה, ובנוסף, מעבר אליהם, יש עוד דמות נוספת, שזה האגו של יובל בנאי, שהוא
בפני יואו!
עוד דמות נוספת.
חד משמעית, אחי.
הוא מתווכח עם יגי דיין, הוא שואל דברים של אנשים, הוא כאילו... ובאמת, משונה מכל שאר חברי הלהקה שמדברים מאוד 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 ענייני, תשמע, אני יכול להבין את למה האגו שלו כזה גדול, הוא באמת דמות מפתח.
לא, אבל יש משהו מעריץ גדול של שלומי ברכה, אבל הוא כל הזמן אומר, שלומי.
שלומי ברכה הוא הבסיס של משינה, הוא היוצר האמיתי מאחורי ההתחלה, הוא הביא את הכל, גם את הלחן וגם את השירים, את המילים בהתחלה, וכן, ללא ספק הוא הדמות. דבר נוסף שהיה קצת ביאס אותי, זה יש בעיה עם הווליום שבה אנחנו שומעים את חברי הלהקה. בעצם
לא
המיקרופונים
שמתי לב.
שלהם נמוכים. מה שזה גורם, זה גורם לזה שכשאתה עובר מהדיבור של חברי הלהקה לשירים, למשל, המקטעים הקצרים של השירים, הקפיצה בווליום היא משמעותית, וזה יכול ממש 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 לבאס זאת אומרת, צריך לשחק כל הזמן, להוריד, לעלות, להוריד, לעלות. גם דבר נוסף, שתמיד שאתה שומע מוזיקה, ובמיוחד אלבום כזה שאני מכיר אותו באמת מאלף עטף בעל פה, הרעיון של לשמוע במהירות סטנדרטית של 1.5 ומעלה, קצת בעייתית, אבל זה לא נורא כי המקטעים הם יחסית קצרים, זה בדרך כלל בית פזמון.
בינתיים אני אגיד שלי פחות אהבתי את זה שהיה הרבה מוזיקה שם. זה נשמע הפוך על הפוך, אבל זה קצת קשה עליי להישאר ברצף הדיבור וברצף המחשבה של השיח. הוא היה לפי דעתי יכול לקצר
כן,
טיפה
לתת
את
לנו
החלקים
ממש
המוזיקליים.
סאונד בייטים של כמה שניות. אני
כן.
חושב אבל
ולשלוח אותנו
שאורי
להקשיב
משגב,
לאלבום.
כן, שאורי משגב בא לעשות את האלבום הזה, הוא בעצם רצה לעשות את הפודקאסט הזה, הוא בעצם רצה לעשות אותו כסוג של גם היכרות. אבל אני חושב שבן אדם שבא לשמוע את המאחורי הקלעים של האלבום, הוא אמור להיות בן אדם שמכיר את החומרים. מי שמכיר את החומרים, כמו שאמרת, לא צריך באמת את השמיעה של המוזיקה, אחרי זה אני יכול לשמוע בעצמי, או שאני, היום זה מספיק קל, אתה יכול לשחק עם זה, כאילו. כן, אני מבין מה אתה אומר.
אני רצתי להקשיב לאלבום אחרי ששמעתי את שלושת הפרקים. לחזור קצת. היה כיף חיים, באמת כיף. ואני לא מעריץ גדול של משינה בכלל, אתה יודע את זה.
כן, בהחלט. אני אגיד לך מה שרציתי להגיד אולי זה ש... אני שמעתי את ההסקט הזה לפני הרבה זמן יחסית, זאת אומרת, כשהוא יצא, ירון סיפר לי עליו, ממש ישר שמעתי אותו, ואמרתי כזה, ממש השבוע אמרתי, טוב, נשמע עוד בקטנה ככה כדי לחזור לעניינים, ופשוט תפרתי את שלושת הפרקים מההתחלה עד הסוף פעם נוספת.
ואללה.
זה גם כן מסוג ההסקטים שאני חושב שאני אצליח לחזור אליהם, ודיברנו בעבר, בפרק הראשון של העונה הזאת, שדיברנו על בנספליין, על למה לא עושים הסקטים של מוזיקה בארץ כמו שצריך. אז פה יש לנו דוגמה אחת מצוינת, ובסוף תהיה לנו עוד דוגמה נוספת, בין אם מצוינת או לא, אנחנו נגיד בסוף הפרק.
מעניין.
ונראה לי שסגרנו את הפינה, לא?
כן.
אז
מה זה, מתחיל
תימים.
המשחק, אני שם ברקע.
אני נתתי לזה, כפי שאמרתי, זה באמת הסקט מדהים, אבל בגלל הקטנות שדיברתי עליהם, אני נתתי לו 4.5 אוזניות.
אני 4 אוזניות, יפה.
משינה, מומלץ מאוד להאזנה, שוב עם הקוויאנט שלי, מעניין אתכם בכללי, מוזיקה ישראלית, מעניין אתכם להקה עצמה, וכמו שרוני אמר, לאו דווקא למעריצי משינה, ממש ממש לא אך ורק למעריצי משינה. זה מגניב, אתה יודע שהעסקת הזה יצא, זה בדיוק שמשינה הוציאו על ויניל פעם נוספת את מפלצות התהילה, שהיה אחד התקליטים הכי נדירים והכי יקרים עד היום להשיג את הפרינט המקורי, את ההוצאה המקורית, הפרס המקורי, זה אחד מהדברים הכי עיקרים שיש היום בארץ מבחינה מוזיקלית.
לא ידעתי את זה.
וכשהוא יצא, שם היא קנה לעצמו עותק, והוא קנה גם לי עותק.
סגיר.
וכשבאנו לשמוע אותו, הוא החזיק את התקליט, והוא פשוט נפל על הרצפה ונשבר במקום.
לא מאמין לך.
כן, אז אמרתי לו, תודה, תשאיר לך, הכל בסדר, אחי, לא... איזה גבר.
איזה נחס.
איזה בסה, אבל.
איזה נחס.
אבל היה ממש כיף לשמוע אותו על ויניל, ולשם גם יש, עזוב שהפטיפון שלו ברמה גבוהה, גם יש לו מערכת מדהימה, ישבנו עם ירון, אני, שמאי וירון ביחד, שמענו את כל האלבום, איזה כיף זה היה.
כיף חיים.
גמרנו מספיק, נקסט. ולפי הסדר שרוני קבע לנו, אנחנו עוברים abroad, לארצות הברית.
נשארים אבל ביהודים, נשארים ביהודים.
נשארים ביהודים ונשארים באגו הגדול.
כן, יפה אמרת.
אנחנו מדברים על really, no really. Really, no, really, הוא הסקט שבעצם מביא לנו כל מיני אנקדוטות ופיסות אינפורמציה ייחודיות, מעניינות, ביזריות לעתים.
נכון.
בעצם בהסקט הזה ג'ייסון אלכסנדר ופיטר טילדן ביחד מביאים לנו כל פעם אדם, מומחה כלשהו שיספר לנו על נושא, זה יכול להיות בגישה של רעיון, או שזה יכול להיות יותר באמת אינפורמטיבי נטו, אבל הם מניעים בעצם את ההסקט. הוא התחיל בפברואר 2023, תדירותו פעם בשבוע, בעצם יוצא כל יום שלישי פרק חדש, אורך פרק כ-50 דקות, יש שידור וידאו ביוטיוב, ויש תש המון, המון, המון תש, המון תוכן שיווקי, בין 3 ל-4 פעמים בפרק, אם לא אמרנו, אז ג'ייסון אלכסנדר, כמו שאמרת, יהודי, שחקן טלוויזיה, קולנוע, מחזות זמר, כמובן, הידוע ביותר בתור ג'ורג' קוסטנזה, מסיינפלד, ואיתו פיטר טילדן, שדרן רדיו פופולרי, מפיק סדרות טלוויזיה ווידאו קליפים. ועכשיו תאמר לי רוני, מה אתה חשבת על really, no, really?
אתה שלא מאפשר לשמוע את זה. זה יותר מדי, אני לא יודע מי מפיק את זה ומי מחליט מתי לשים את התש, אבל זה מעיק וזה מציק, וזה לפי דעתי רב הפרק. אני לא יודע, פעם עשית בדיקה של אחד הפודקאסטים, אני לא יודע אם עשית גם הפעם.
לא, הפעם אבל, לא בדקתי את זה כמותית.
אבל זה מציק. עכשיו לגבי התוכן, התוכן חמוד, למדתי, זה גם מלמד, זה לא רק מצחיק, זה גם מלמד, פרק על קצת על תנינים, מי שמעניין טוב על תנינים, יש פרק על תנינים.
אוי, זה פרק מעולה.
פרק מצוין, פרק על פלסיבו, גם כן מצוין, שתדעו שגם אם אתם צריכים, אם יש לכם מנונות, ואתם בבעיה, ואני אבוא ואגיד לכם כך, תרופה, זו תרופה, זה עושה לך את הזין עומד מלא, ואתם תיקחו את זה, למרות שזה פלסיבו, זה עדיין יעזור לכם. מה שאומר, שאם לא עומד לכם ביחסי מין, אתם לא הבעיה, מי שאיתכם הבעיה.
זהו, זה העניין. פלסיבו, הכל חוזר בסופו של דבר לזה, לאנונות.
כן.
זה העניין.
זה העניין.
יפה.
בוא, תרחיב את אופקנו, בוא, בבקשה.
לא, הדמות שלך כבר מתחילה להצבן אותי, אני רוצה שתחזור להיות רוני פוריל.
לעולם לא.
אוקיי, אז בוא נתחיל ונאמר, הערות. קודם כל, ההסקט הזה התחיל כשג'ייסון אלכסנדר התארח בתוכנית רדיו של פיטר טילדן בתחילת שנות ה-90. הוא התארח בתוכנית שלו, ואז פיטר אמר לו כזה, בוא נלך לאכול ביחד ארוחה. הם הסכימו, ומאז הם בעצם חברים ממש 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 טובים. יש הזכורים של סיינפלד, חדשות לבקרים זה אנדרסטייטמנט, זאת אומרת...
וואו, כל הזמן.
כמעט כל אורח שעולה, וואי, מדהים, איזה טורף אתה, איזה זה, והם מדברים על זה. Having said that, אחד הפרקים הכי טובים שהיו, זה הפרק שבו ויין נייט מתארח, ויין נייט משחק את ניומן, שיחק גם ב...
וואי, די?
ג'רסיק פארק, שיחק גם ב-Third Rock from the Sun, מפגשים מהסוג האישי, שיחק בהרבה, באינסטינקט בסיסי, אז זה הסצנה הידועה שהוא מסתכל בזמן ששרון סטון פותחת הרגליים.
שמסתבר שהכריחו אותה לעשות את זה, והיא לא רצתה לעשות את זה, וזה היה סוג של הטרדה מינית שם, למי שלא יודע, ככה אנקדוטה.
כן, יש יותר מדי דברים כאלה. יש את הקריין בתחילת פרק, לא קלטתי את זה, אבל מתישהו הודיעו שזה הבן של ג'ייסון אלכסנדר, הוא הקריין בתחילת כל פרק, אז נפוטיזם עובד גם פה מאוד מאוד חזק. לא אמרתי בהתחלה, ודיברת לגבי הפרסומות, אז גם ההסקט הזה הוא של iHeart Radio, שדיברנו כבר על הרשת הזאת, ובאמת באבונותיה אחת הבעיות זה שיש יותר מדי פרסומות, וכאן אני גם כן מסכים איתך, כפי שאמרת, זה הרבה יותר מדי, זה בהתחלה, זה פעמיים באמצע ובסוף, בדרך כלל, אתה אשכרה שומע קצת תוכן בין פרסומות, וזה מבאס ממש, כי יש פרקים ממש טובים, כמו שאמרת, הפרק עם התנינים, העובדה שמישהו הביא לעצמו תנין בתור חיית emotional support animal, זה היה מטורף לגמרי, וללמוד איך הם פועלים, גם ככה, תנין אני חושב שזה אחת החיות הכי מסקרנות שקיימות בעולם, תמיד הייתה לי חיבה מטורפת עליהם.
אני חושב שהיא underrated בטירוף.
שהם יכולים לחוש רגשות מאוד מאוד ספציפיים, בדרך כלל זה דווקא השליליים, והם לא יכולים לחוש אהבה בכלל, לא קיים אצלם. הם כמו מכונה משומנת היטב שנועדה לטרוף. זה הפרק מרתק. והיו עוד פרקים, היו עוד פרקים שלא כל כך אהבתי, ששמעתי איזה לפחות 7 פרקים, והרבה מהם די דילקתי באמצע, כי שוב, אם זה לא מעניין אותך מספיק, ואתה שומע כל כך הרבה פרסומות, אז זה לא שווה פשוט.
זה בדיוק מה שקרה לי, אמרתי, אין שום סיכוי שאני שומע פרק שלישי. הפרסומות גמרו אותי. גם זה אותם פרסומות, זה הכי מטריף אותי. הטליבן לא מאפשר לשמוע מוזיקה באפגניסטן, ובכל זאת, עשו שם כוכב נולד.
ומה הם דיברו על האילומינטי של הגבינה, וזה,
יש
אותם פרסומות כל הזמן, איזה זיוני מוח.
אוי אחי, יותר גרוע מאיתנו. יותר גרוע מהדמות שלי, היה סיין.
סטייל. הדינמיקה ביניהם טובה ומעניינת, הם שואלים את השאלות הנכונות, פיטר טילדן עושה תמיד המון שיעורי בית, ממש... סמי מומחה בעצמו ומביא את הכיוונים הנכונים, יש להם פינות חמודות ומעניינות, אבל וואלה, לא, זה הסקט שאני לא אעקוב אחריו, אם יהיה נושא ממש ממש מעניין אחת לכמה זמן, אני אתן האזנה, אבל הפרסומות גמרו אותי. ציונים.
2 אוזניות.
2.5 אוזניות.
היום אנחנו גם כן, on point, 3, 3.5, 4, 4.5, 2, 2.5.
2.5, ממש.
קטע.
בוא נראה אם זה ימשיך גם להסקט האחרון שלנו להיום. הסקט הרביעי, אנחנו מדברים על בשירות פוד מלכותו, בשירות פוד מלכותו מבית ספורט אחת, מגישים שרון דודוביץ', אסף כהן ובן פורגס. בעבר ההסקט הזה היה בעצם בשירות הוד מלכותה, ולכן וואלה. ההסקט המקורי התחיל באוגוסט 2018, ההסקט הספציפי הזה התחיל מהעונה הנוכחית, ובתאריך מאוד מאוד קשוח.
כי מלכה אליזבת מתה וצ'ארלס נהיה...
יפה.
אמת?
יפה.
לא חשבתי על זה בכלל, חשבתי שהם סתם כאילו...
עשו ריבנטינג. לא, לא. וההסקט הספציפי שאנחנו מדברים עליו, זאת אומרת הגרסה של בשירות פוד מלכותו, התחיל בשלישי לעשירי 2023, מה שגם כצפוי העיב מאוד על הפרקים הבאים אחרי. תדירותו בערך פעם בשבוע, תלוי במשחקים ובתוכן זמין, אורך פרק ממוצע באזור ה-70 דקות, ונדבר על המגישים, שרון דודוביץ' ששדרן, עיתונאי, במאי טלוויזיה, מגיש ספורט, וכביכול סופר נקרא לזה, זאת אומרת הוא כתב מספר ספרים מבחירת החלומות, אגדות דשא, סיפור אולימפי, ולא מזמן יצא גם
אגדות ה-62.
פלאי מונדיאל ואגדות דשא 2, נכון? זאת אומרת הוא גם בתחום הזה. דיברנו עליו בעבר בעסקת עושים NBA, שהוא מתארח גם שם באופן כמעט קבוע, ויש לו את העסקת, עסקת נוסף שנקרא לא כוחות, ביחד עם טל ברמן. אסף כהן, שהוא שדרן, פרשן כדורגל ועיתונאי, למד...
עשינו על לא כוחות פעם, לא?
לא, לא כוחות, דיברנו עליו בעסקתי השנה, לא עשינו עליו.
אוקיי.
אסף כהן, שהוא שדרן, פרשן כדורגל ועיתונאי, למד ושיחק כדורגל בפולנד, והוא אדם שאני אישית מאוד מאוד אוהב אותו, ברמת אולי העיתונאי ספורט האהוב עליי, ובן פורקס הוא המגיש, הוא חובב הפכות מושבע, לא מצאתי לו ממש אינפורמציה חוץ מזה, אבל הוא עושה פה עבודה מאוד טובה בתור המגיש. עכשיו תאמר לי רוני, מה אתה חשבת על בשירות פוד מלכותו?
פודקאסט ספורט טוב. אתה יודע, קוראים לזה בשירות פוד מלכותו, אבל זה לא רק על הליגה האנגלית, הם מדברים שם גם על הליגה הגרמנית, הבלחות לליגות אחרות באירופה. זה חבר'ה יודעי דבר, חבר'ה ש... אתה יודע, זה תמיד בעיה עם הפודקאסטים של הספורט, שצריך לשמוע את זה בזמן אמת, כי קצת אחרי זה זה כבר לא רלוונטי, כי המשחקים היו, העונה התקדמה, אז קצת לא רלוונטי, אבל אם אתה בן אדם שיודע ומצליח להזין לדברים בזמן אמת ולזרום איתם, זה פודקאסט מצוין לעקוב אחריו ולהיות חלק מהקהילה שלו. הייתי ממליץ מאוד. מה אתה אומר?
אני אומר ככה, קודם כל, מה שאמרת הוא מאוד מאוד נכון. העניין הרלוונטיות פה הוא ממש משמעותי. מצד שני, בעבר, בעצם בעסקת המקורי, בשירות הוד מלכותה, היו פרקים שהיו הרבה יותר ייחודיים. זאת אומרת, הפרק שאני אישית הכי נהניתי ממנו, זה פרק שבו הם בחרו את הסרט ההולנדים הגדולים ביותר בפרמר ליג בכל הזמנים. זה היה פרק מדהים, שממש ממש נהניתי עליו, נהניתי ממנו, זה רק בן פורקס ואסף כהן, וגם לשמוע את אסף כהן בתור אדם שחי בהולנד ובתור ילד קטן, ואז למד בהולנד ואז שיחק כדורגל סמי מקצועי, שם, כאילו אפילו חובבני נקרא לזה, הוא מביא לך את האינפורמציה, הוא מכיר כל אחד כאילו ברמת החבר הכי טוב
שלו, לא.
כאילו. טורף. ומשהו שבעונה הזאת היה ממש בקטנה, אבל גם כן קיים בשירות פוד מלכותו, אבל בעבר היה יותר משמעותי, זה פרקי רעיונות, וזה גם שוב, זה גם מסוג הדברים שמייחדים אותו מהסקטי ספורט סטנדרטיים. בגלל שאתה מדבר על גוף כמו ספורט אחת, אז קודם כל דיברת על ליגה הגרמנית ועל דברים כאלה, זאת אומרת, התוכן תמיד יהיה רלוונטי לדברים שמשדרים בספורט אחת, לטוב ולרע. הפרקי רעיונות, מה שאהבתי, יש את ניב דוברת, שהוא בעצם שליח ספורט אחת, הוא נמצא באנגליה ורואה מלא משחקים, אז היו איתו רעיונות אחי, וזה גם כן משהו שמחזיק מעמד מן הסתם לאורך הזמן, עם אלן שירר ורובי פאולר ופול אינס וסקולס ורות חולית, כאילו דברים טורפים לגמרי, בעונה הזאת אם אני לא טועה היה עם רות חולית, גם מארחים אנשי כדורגל, אם זה דור הופמן, אושרת עיני, זאביק זלצר, כל מיני, וגם משה דודוביץ' התארח. בעבר היו פרקי פנטזי מלאים, היום אבל עדיין הם מכניסים תמיד את העניין הזה של פנטזי, יש להם ליגה שלהם ספציפית של פנטזי, ובעבר גם היו להם ספיישלים מהפקות, שזה היה, שוב, אני מבין בחיבתו של בן פורגס. מה שהופך את ההסקט הזה, שוב, העניין הזה של מישהו on the ground שנמצא באנגליה, זה ערך מוסף. כמו שאמרת, אנשים עצמם ידענים גדולים, ואסף כהן אמרתי לך, אני סמי מאוהב בו, הוא כזה בן אדם, כל מה שיוצא לו מהפה אני מאמין בצורה עיוורת, והוא גם כאילו, ספר שם, הוא שיחק כדורגל עם בועז בנאי בהולנד עוד, ואחד החברים הכי טובים שלו זה אסף גברון, שאמרתי לך, הסופר האהוב עליי, ישראלי האהוב עליי, כאילו משהו ממש מושך אותי, ממגנט אותי לאסף כהן. That's it.
אז כמה אתה נותן לזה?
אני נתתי לו 3 אוזניות, ורק בשביל להסביר, בתור רועד ארסנל אמור לעניין אותי, אבל אני כבר לא באמת אדם של כדורגל. אם הייתי אדם של כדורגל, הייתי נותן לו ציון הרבה יותר גבוה, אבל אני לא כזה אדם של כדורגל, אני כן יכול לשמוע את זה, וכן בזמן הנכון, אחרי ניצחונות של ארסנל, או ממש שבא לי לקבל את האינפורמציה, כן אני אגש לזה, או בפרקי ספשייל, אבל עכשיו זה, שוב, באופן אובייקטיבי, הייתי נותן לו ציון יותר גבוה, בגלל שהנושא כרגע פחות מעניין אותי, נתתי לו 3.
אני גם כן 3 אוזניות, בעיקר בגלל שצריך להיות מאוד מאוד על זה, בשביל שזה יהיה מעניין. יפה, יפה, רצנו, רצנו, נגיע בנו. לא, לא, מצוין, מה, אפשר פרק פחות ב-45 דקות, בפרקים האחרונים, הגזמנו, הגזמנו, אחי. 48 דקות הפרק האחרון.
טוב, אז כמו שאמרנו, אנחנו נשחק ברוטציה עם הפינות שלנו. הפעם הפינה שתהיה לנו היא פינת מה שמענו.
מה ראינו?
מה שמענו.
וראינו.
לא, אבל מה שמענו זה בעצם אנחנו חוזרים לסקטים שדיברנו עליהם בעבר, ורואים איך הם עמדו במבחן הזמן, ואנחנו בעצם בפרק השני שלנו, בפרק השני עברנו על מספר הסקטים, והיום אנחנו נדבר על שיר אחד. מה שמאוד מעניין אותי, ובזמן שאתה מדבר, מעניין אותי שתחשוב, מכיוון שבפרק השני עוד לא נתנו ציונים, אני רוצה שבסוף הדיבור שלך, בסוף הדיבור שלנו על הסקט, גם תיתן ציון, אפשר גם לייחס אותו למה ראינו, אם אתה רוצה, שניתן את הציון הרלוונטי. אז שיר אחד, רוני, אתה רוצה שנדבר עליו, שנגיד מה מימו, או שאתה רוצה לרוץ
עכשיו? אתה קצת, אתה.
שוב, אני לא אגיד יותר
מדי,
שיר אחד התחיל ב-2021.
יחד איתנו, עוד פודקאסט ענק התחיל ב-2021.
אנחנו התחלנו ב-2021? לא, ב-2020.
לא,
ב-2021. אל תה.
סיימנו ב-2021, נכון.
נובמבר 2020, כן. פרק ממוצע סדר גודל של 30 דקות. מאיה קוסובר, ניר גורלי, היה בעבר עוד אנשים משמעותיים, אבל הם כרגע אלו שמחזיקים את המושכות. מה נאמר עליו? הוא התחיל מלקחת את הרעיון של Song Exploder, שזה דיברנו עליו גם בעבר בעונה הראשונה שלנו, אבל במקום לדבר יותר על הערוצים ועל איך השיר נשמע, קלטו שהסיפור בארץ יהיה הרבה יותר מעניין עם הנרטיב והסיפור עצמו שמביא כל שיר ומה שעומד מאחוריו. היום שיר אחד עבר אדפטציה והוא בעצם תוכנית טלוויזיה בכאן 11, כל חמישי ב-10 יש פרק חדש, אנחנו מקליטים כשיצאו כבר 9 פרקים לתוכנית הטלוויזיה, ושיר אחד, יותר מ10 מיליון האזנות, זה בהחלט אחד ההסקטים הכי אהובים במדינת ישראל.
חד השמעית, משומע עליו מלא מהאנשים.
לגמרי, אז עכשיו תאמר לי רוני, מה אתה חשבת על, מה אתה שמעת, מה אתה ראית בשיר אחד.
תשמע, זה כמו שאמרת, זה פודקאסט שהוא כבר נחשב אגדי, לפי דעתי יש לו סטטוס של פודקאסט על, הגרסה המצולמת שלו היא לא פחות ממבריקה בעיניי, גרמה לי להתעניין שוב באומנים שאני מזמן זנחתי כמו קורין אלאל. תשמע, אני מאזין של זה ורואה את זה, נגיד לך, או באופן די קבוע. עכשיו אני, בדיוק בעודנו מדברים, אני ראיתי פרק מספר 2 לחסידת סחורה, של אביב פלוטניק ושל צלילי אהוד. מעניין מאוד. שוב, ההקשר התרבותי הוא פשוט מרתק בעיניי, אני נהנה מזה.
כן, השאלה שלי שוב, אם אתה רואה את הערך המוסף, מה הערך המוסף שאתה רואה בעניין הווידאו כאן? זאת אומרת, בלהפוך את זה לתוכנית טלוויזיה.
לראות איך אנשים מזדקנים. אתה רואה את הצילומי וידאו שלהם, את הצילומי הארכיון, אתה יודע, שוב, על הקטע על זן אדיר, עם קורין אלאל, אתה רואה אותה שהייתה צעירה, אחי, לא דומה לעצמה בכלום. זה בן אדם אחר לגמרי.
יפהפייה.
איי, ועכשיו אחי נראית כמו צימוק. זה בגלל שהיא לסבית. סביר להניח. כאילו, לסבית הכי הרע אותה. אני מאמין בזה בכל מודי.
אתה יודע שהיא הייתה לסבית עוד כשהיא הייתה יפהפייה, כן?
לא חשוב ככה.
מדברים על זה ב...
נכון, דיברו על זה שרק היא יצאה מהארון אחרי האלבום השני או השלישי שלה, אבל כשהיה את הרעיון שלה עם קומי מעידן, כשהיא יצאה מהארון, כבר הייתה כונפה.
טוב, טוב, רוני, אין לך משהו... איזה גרוע אתה, רואים.
אתה שם אותי פה בשביל סיבה מסוימת ואני עומד בזה. אני עושה את העבודה שלי.
אוקיי, אוקיי. אז בוא נגיד מבחינתי, הרעיון שאתה אמרת לגבי המעבר לוידאו משמעותי לתוכנית טלוויזיה, מה שאמרת הוא נכון, זאת אומרת, עצם העובדה שיש לך ארכיון כזה גדול של ערוץ אחד, של כאן, יש לך אפשרות להראות אנשים בצעירותם, להראות אותם גם היום, להתחקות אחרי הסיפור המשמעותי, אם דיברת על חסידה צחורה, הם הביאו נורא נורא יפה, משהו שגם כן הם משתמשים בו כמה פעמים בפרקים שונים, מין משהו שאמרנו שאנחנו אוהבים בדוקו בכללי, ציורים, זאת אומרת, מין, לא הייתי קורא לזה אפילו אנימציה, כי זה ממש נראה כמו איור ידני, שבהם רואים בחסידה צחורה, רואים ממש את הסיפור שמתחקים אחר מי כתב, אם זה היה אלכסנדר פן, ומי העיבוד הראשון שעשה את זה, וכן הלאה וכן הלאה.
כן, הרבה אנימציה יש.
נורא יפה בסוג סוג של אנימציה, כן, זה נראה ממש ידני כזה,
שרבות
יותר מרגיש אותנטי, ומה שהופך את ההסקט הזה גם כן נותן לו ערך מוסף. אני ראיתי את כל הפרקים, למעט, נו, זאת שכולם קוראים לה אחרת ישראל?
אחינועם נימי.
כן, כן, חוץ מאחינועם
נימי. היא אחרת ישראל,
כן.
לא צריך לקרוא לה אחרת ישראל, היא עושה את זה בעצמה.
הפרק על
כל החבר'ה. You're shutting me down today. אני צריך לדעת שזה עושה לא שם לב.
הפרק על כל החבר'ה, גם כן היה מרתק. על השיר הראשון שמוניקה סקס הוציאו בעצם, שמדבר על האונס הקבוצתי שהיה בטבעון בתחילת שנות ה-90, וגם אני ממליץ לאנשים, מי שאוהב, זה גם קטע, כי כולם אמרו שחשבו שמדובר על האונס.
לא שומרת? לא אונס בשומרת?
כולם חשבו שמדובר על האונס בשומרת, אבל זה היה סיפור אחר, ומה שיאלי סובול אומר מאוד מאוד יפה שם, אומר, זה לא משנה, גם פה וגם שם, בסופו של דבר, כולם יצאו בלי עונש אמיתי, והמשיכו לחיות את החיים שלהם, בעוד שנערה אחת איבדה את העולם שלה, אז כאילו הרעיון הוא מה, כל המדינה שלנו, כולנו מעלים עם עין ונותנים לדברים לעבור, ולא באמת עושים עם זה שום דבר. מה שכן הייתי ממליץ, יש כתבה קצרה שהוציאו בכאן 11, עם מאיה קוסובר וניר גורלי, שהם בעצם מראים כיצד הם עושים את העיבוד הטלוויזיוני, גם כן מאוד מאוד מומלץ, ואמרת משהו שנגע לי מאוד מאוד חזק, אני רוצה להקות על חטא.
אוקיי.
ולהגיד שבעברי אולי זה מסביבה יותר מדי גברית, אולי זה מכל מיני סיבות נוספות, אף פעם לא נתתי לקורין אלה את הכבוד המגיע לה. וההסקט הספציפי הזה, שאתה מקבל שני שירים שהיא הלחינה בהסקט הזה, פשוט בא לי להוריד את הכובע בפניה. לפני זמן, לפני כמה חודשים, יצא לנו לי ולדורל ביחד לראות את החברים שרים קורין, ואתה שומע עוד שיר ועוד שיר ועוד שיר, וכולם מדהימים, חלקם נכסי צאן ברזל ישראלים מטורפים, ומשהו גם בא, ילדה טוניסאית שמגיעה לארץ, ומגיעה למצב שהיא כמו, זה לא פורסט גאמפ, כי פורסט גאמפ היה במקרה, אבל כאילו אתה רואה את האנשים שהיא עבדה איתם, זה פשוט מטורף כאילו, כאילו קולות רקע עם אריק איינשטיין ושלום חנוך ורמי פורטיס ונורית גלורון וצביקה
כן, פיש ושמואל קראוס
ועשתה עיבודים ועבדה ביחד עם מיקי גבריאלו והלחינה למי לא, לאריק סיני ולגלי יתר ואת השירים הכי גדולים שלהם ולריקי גל
וכמובן יהודי עבדה הרבה יהודית רביץ
יהודית רביץ עבדה איתה צמוד צמוד והרבה זה והלחינה שירים של חנה גולדברג ואון בנור ויונתן גפן ומאיר גולדברג ואסתר שמיר ויונה וולך פשוט מדהים, מדהים, מדהים. הפיקה לקרמלה וגנר, וביחד עם ברי, ולמחשפות, ולאבי יתר בנאי, ולרונה קינן, כאילו ידע בכל, וכל מה שהיא עשתה כמעט זהב. אז אני רוצה להוריד את הכובע בפניה, באמת אחת הדמויות המשמעותיות, ולא מקבלת מספיק כבוד, למרות שהיא קיבלה מספיק פרסים, היא לא מקבלת מספיק כבוד ואהבה.
מסכים איתך כל מילה בסלע. כל מה שאמרת, מילה מילה. מסכים לגמרי. הרבה כבוד לקורין אלאל, ותודה רבה לה. על כל מה שהיא עשתה למען התרבות בישראל. חד משמעית.
לגמרי.
חבל שהיא לזה.
אז עכשיו.
מה?
ועכשיו, מה הציון שאתה נותן לשיר אחד כמקשה אחת?
ארבע אוזניות, כמובן.
ארבע אוזניות, גם אני נותן ארבע אוזניות לשיר אחד. ואתה יודע מה? רציתי להגיד עוד משהו לגנות שיר אחד. איך יכול להיות כל כך הרבה פרקים, כל כך הרבה פרקים, ואין פרק אחד של הלהקה שדיברנו עליה, שהיא אחת משתי הלהקות הגדולות בישראל בכל הזמנים, לטעמי, משינה.
עוד
אין
יגיע.
אין פרק אחד של שיר של משינה.
אחי, זה היופי שיש להם להמשיך לנצח עם שירים. הנה, גם דיברנו על זה פעם. ככה אתה יודע שפודקאסט הוא טוב, שאתה יודע שאתה רוצה שהם יעשו עוד משהו. הם יעשו את זה ולא יתעלמו מזה. זה יגיע, אני בטוח.
לא יודע, שני שירים של רביד פלוטניק, שני שירים של חנן בן ארי, ולא ייתנו שיר אחד לרפואה של משינה, בחיית דינק.
אני מסכים איתך שזה בושה. בושה.
אז נסכם ונאמר שיש לנו היום את Really No Really בפינת הניחר שלנו, שקיבל 2.25 אוזניות, ויש לנו את בשירות פוד מלכותו שקיבל 3 אוזניות, בר דעת של אוניברסיטת בר אילן שקיבל 3.25 אוזניות, את שיר אחד כהסקט ותוכנית טלוויזיה שקיבל 4 אוזניות, ובמקום הראשון משינה עם 4.25 אוזניות. לקראת הפרק הבא רציתי שנדון, לא הכנתי כל כך שיעורי בית, ורציתי שנדון באיזה טופ 5 נעשה בשבוע הבא. אני חייב לציין שהטופ 5 נראה לי שהרים אותנו למעלה, יש משהו שאנשים נורא אוהבים דירוגים, אחי. נורא אוהבים דירוגים.
כן, היו עוד האזנות מאז שזה? מאז שספרנו?
כן, זה כאילו בשבוע, באיזה שבוע? בשלושה ימים זה היה הכי הרבה האזנות שהיו לנו אי פעם.
די מרשים. בוא נעשה על זמרים שאנחנו הכי אוהבים, או להקות.
מקומיים או all around?
בוא נפצל.
אוקיי, אז אנחנו נעשה טופ 5, אבל רגע, חשוב לי מאוד שנבחן את זה, אם אנחנו מדברים על זמרים, זאת אומרת ווקליסטים או מוזיקאים יוצרים, זה חשוב לי מאוד.
אז אתה מקשה עליי.
לא, כי זה שני תירוגים שונים לחלוטין עבורי.
יפה. באחד מהם אתה אומר מיקי יאגי יהיה, ובשני מיקי יאגי אפילו לא יהיה בטופ 100.
באף אחד מהם מיקי יאגי לא יהיה, כבוד גדול, כבוד גדול. כבוד גדול יש לי למיקי יאגי, גדלתי ללא ספק הנוער שוליים.
אני לא בחור של ווקליסטים, יותר בחור של יוצרים, אז...
אז טופ 5 זמרים, זאת אומרת לא להקות, אבל כיוצרים.
יוצרים.
זאת אומרת הכל, הכל מהכל, זאת אומרת, אם זה כן. רק זמרים, זאת אומרת סתם לצורך העניין, גידי גוב לא ייכנס פה.
לא, כי הוא מאפן.
כן, אבל סם, אתה יודע, הוא גם כן מאוד מאוד משמעותי, אבל כיוצר הוא לא, לא, הוא לא. כזמר הוא מדהים.
אבל נגיד, אם אתה כבר באווירה הזאת, דני סנדרסון יכול להתקרב. אם אתה כבר בא...
דני סנדרסון?
אם אתה כבר...
אחד היוצרים הכי משמעותיים שהיו פה, אבל שוב...
גם בעיניי.
כזמר יוצר, אני הייתי שם אותו...
לא בחמישה שלי, נגיד לזה, יאללה, יהיה מעניין, יהיה מעניין.
זמרים, סלש מוזיקאים, יוצרים, בארץ ובחול, טופ 5, אחד לכל אחד, זה מה שאנחנו עושים בשבוע הבא.
אז עושים שתי רשימות, ישראלים וחול.
בדיוק.
אתה יודע, אתה יכול... ואני אומר, אני אגיד את שלך ואתה תגיד את שלי. יאללה, let's go.
וואו, 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 אני לא... מעניין אם... אתה יודע מה?
אנחנו נקלע. לפחות 3.
אני גם מאמין שיהיה אחוזים גבוהים,
מייק פלטון שם.
שנינו קצת, נראה לי ששנינו קצת היפסטרים, בקטע של פתאום תביא לי איזה...
לא אמרתי כל החמש. לא אמרתי לי כלל כל החמש.
שקט חממי, תביא לי איזה מישהו, איזשהו מקום איזה.
מייק פלטון שם?
תאלצו לגלות. בשבוע.
קריס קורנל שם?
תאלץ לגלות. בשבוע.
אוקיי, אוקיי. אני כבר רוצה להיות שם. יאללה.
אז תודה רבה לכל מי
ש... תודה רבה, תודה רבה.
תודה רבה לירון מצור על הפתיח, תודה רבה לעדי הראש על הסא, על הארט, על הארט, מה אני קורא איתי? ותודה רבה לך רוני.
תודה רבה לך אורן. רק זה חבר'ה, רק שתדעו שכשאני מדבר על הומואים ולסביות, אני צוחק, אני אוהב את הקהילה, אכבד אותה, זה לא אשמתם שהם לא דור ככה. יושך ערב טוב לכולם.
קודם כל, זה, מה שאמרת עכשיו זה בסדר גמור. כאילו בעצם העובדה שאתה מקבל את זה כמשהו שהוא מולד, זה כבר אומר שאתה בצד הנכון.
מה גם ש...
אני נשקתי צרפתית רק גבר אחד בחיים שלי, ובוא נגיד שאני מסתכל עליו עכשיו.
I love you.
ובוא נגיד שהיה לא רע בכלל.
אוהב אותך מלא.
היה קצת, הייתה קצת...
היה מתח.
הייתה התקשות, הייתה התקשות.
היה מתח.
משהו שם זז למטה.
היה נורא, הרגשתי את זה בצלעות.
כן. ועד הפעם הבאה.
תודה רבה. 0-0 זה גרוע בינתיים.
כן, סתם אשמח, עזוב.
באמת סתם אשמח.